קידושין, דף למתת, תחילים בעזרת השם, דף למתחת עמוד ב', שורה 13 מלמטה, במילים תנן הטה. לפני כ-250 שנה התחילה תנועת ההשכלה לפעול בקרב עם ישראל. זה היה בערך בשנת ה' אלפים, תף, קוף, למד. בהתחלה ניסו לפעול באזור גרמניה, צרפת, איטליה, מערב אירופה, המשיכו למזרח אירופה. ניסו להשפיע על עם ישראל שיפרצו את החומות שהגנו עליהם במשך מאות שנים והתערבבו בין אומות העולם. כדי שאומות העולם יקבלו אותה, ניסו להשפיע שינויים במסורת ישראל, שינויים בתורת ישראל. הם טענו שצריך לחדש את התורה כדי שהיא תתאים למציאות של הדורות המתקדמים. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו שלח מנהיגים גדולים, אחד מהבולטים היה מרן החתם סופר, זכר צדיק לברכה, יחד עם עוד מנהיגים גדולים שעמדו כחומה בצורה ולא נתנו לשנות אפילו שינוי קטן במסורת ישראל שהתקבלה מדורי דורות. אלה שזכו להסתופף בצל אותם מנהיגים וליטול חלק באותם קהילות קודש שנוסדו אז, זכו להינצל מאותן רוחות התחדשות, רוחות רעות שהפילו כל כך הרבה יהודים, לקחו מהם את היקר והקדוש ביותר, גרמו להם לפרוק מעליהם עול תורה ומצוות, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל בתשובה. מטבע לשון שהטביע אז מרן החתם סופר, הוא השתמש עם דברי המשנה שהגמרא מביאה את זה כאן, משנה מסכת עורלה שאומרת, החדש אסור מן התורה בכל מקום. השתמש עם המשפט הזה, שהמשמעות הפשוטה שלו היא, שאיסור חדש, שתורה אוסרת לאכול תבואה חדשה שגדלה, עד ש... מהתבואה החדשה עושים מנחה, מנחת העומר ביום ראשון של חול המועד פסח, יום ט"ז בניסן, מניפים את העומר בבית המקדש, וזה מתיר, מנחת העומר מתירה את התבואה החדשה באכילה. אחרי שחרב בית המקדש השני, תיקן רבן יוחנן בן זכאי שכל היום הזה, כל יום ט"ז בניסן יהיה עדיין אסור, ורק מליל י"ז בניסן מותרת התבואה החדשה. אומר התנא במשנה, איסור חדש, אף על פי שזו מצווה התלויה בארץ, בקרקע, בגידולי הקרקע, זה לא נוהג דווקא בארץ ישראל, אלא זה נוהג בכל מקום, גם בחוץ לארץ, מהתורה, כי דורשים מה שכתוב מושבותיכם, בכל מקומות מושבותיכם, ולא בדווקא בארץ ישראל. לקח החתם סופר את ההלכה הזאת, את דברי המשנה האלה, והפך אותם למטבע לשון, כל פעם שניסו לעשות שינויים בתורה, במסורת היהודית, הוא צעק ואמר, חדש אסור מן התורה בכל מקום, אל תחדשו את התורה, תורת השם היא מושלמת. כל שינוי זה רק נחשב חיסרון, זה רק נחשב שמחסירים מהתורה. כל המוסיף גורע, כל המחדש מקלקל. המשנה ממשיכה ואומרת על איסור נוסף שנוהג בגידולי הקרקע, שזה איסור עורלה, אדם נוטע אילן פירות. התורה אוסרת 3 שנים ראשונות את הפירות שגדלים, שהם אסורים בהנאה. ואף על פי שזה מצווה שתלויה בגידולי הארץ, זה אסור גם בחוץ על הארץ מהלכה. ואיסור נוסף, התורה אוסרת לזרוע 2 מינים יחד, איסור כליים. זה דבר שנוהג בארץ, בגידולי הארץ, ואף על פי כן, זה נוהג גם בחוץ על הארץ, אף על פי שזה מצווה תלויה בארץ, זה נוהג גם בחוץ על הארץ, אבל זה רק מדרבנן, מדברי סופרים. מה שאמרנו שאיסור עורלה נוהג בחוץ על הארץ מהלכה, מביאה הגמרא 2 דעות מהי הלכה. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, שזה תקנה מדרבנן, הלכתה מדינה. דיינו, כמו שכלאיים זה מדברי סופרים, ככה גם עורלה זה מדברי סופרים. ומדרבנן. לעומת אולה, שאמר בשם רבי יוחנן, שיש הבדל גדול בין כלאיים לעורלה. בעוד כלאיים זה בסך הכל אסור מדרבנן, בחוץ לארץ, עורלה אסורה מהלכה למשה מסיני, שזה חמור יותר, בחוץ לארץ. אמר לי אולה לרב יהודה, מסתבר יותר לכאורה כמו דעתי, כמו שאני הבאתי בשם רבי יוחנן, כי בישלמה לדידי, לפי דעתי, דאמינה, שאמרתי בשם רבי יוחנן, שעורלה אסורה בחוץ על הארץ מהלכה למשה מסיני, וכליים אסורים בחוץ על הארץ רק מדרבנן. היינו מובן, דשנילן, שהדין שונה בין עורלה בחוץ על הארץ לכליים בחוץ לארץ, שמקלים בחוץ על הארץ בכליים יותר מאשר בעורלה, שהבדל בין ספק עורלה לספק כליים. דתנן משנה במסכת כליים. ספק עורלה. אם יש לי, למשל, שדה שנטועים אילנות, חלקם כבר יותר מ3 שנים וכבר אין בפירות שלהם איסור עורלה, וחלקם בתוך ה3 שנים ויש בהם עדיין איסור עורלה. וכאן יש לי כעת פירות. יש לי ספק האם הם מהאילנות של העורלה או מהאילנות שהם אינם באיסור עורלה. גוי ליקט משם פירות וכעת... אני כעת מוצא את הפירות, ויש לי עליהם ספק אם הם עורלה או לא. בארץ ישראל, שאיסור עורלה הוא מהתורה, ספק דאורייתא, ספק באיסור דאורייתא, באיסור תורה, מחמירים, ולכן זה יהיה אסור. אבל בחוץ לארץ, שאיסור עורלה הוא לא חמור כל כך כמו בארץ ישראל, לכן ספק עורלה מקלים. עד כמה מקלים? עד כדי כך שישראל יכול לצוות לגוי להיכנס לשדה שיש שם אילנות עורלה ואילנות לא עורלה, והישראל מבקש מהגוי, תקטוף לי בבקשה פירות, אני לא רוצה לראות איזה פירות כתבת, ואף על פי שיכול להיות אחר כך הפירות האלה הם עורלה, הישראל יכול לקנות מהפירות האלה ולהשתמש בהם, כי הם יהיו ספק עורלה, מותר לו לגרום שיהיה ספק עורלה לכתחילה. זה בחוץ על הארץ. אבל דווקא במקומות רחוקים בחוץ על הארץ, הקלו כל כך. בסוריה, שהיא קרובה לארץ ישראל, ואף על פי שדוד המלך כבש את ארם צובה, יש לזה דין כמו כיבוש יחיד, כמו שרש"י מביא, וזה לא נחשב חוץ, זה לא נחשב חלק מארץ ישראל, אלא זה נחשב חוץ לארץ. אבל מכיוון שזה קרוב לארץ ישראל, החמירו שם, ואסור לומר לגוי, לך ותלקט לי פירות, ואז יהיה לו פה פירות שהם ספק עורלה. רק בחוץ על הארץ התירו שהישראל יורד לכתחילה, ומבקש מהגוי שילקט לו פירות, ואף על פי שכשהוא מלקט, יש ספק אם הוא ליקט מהעורלה או לא מהעורלה. בכל זאת מותר לגרום שיהיה לכתחילה ספק עורלה, וישראל לוקח מהפירות האלה, ובלבד שלא יראינו הישראל איך שהוא לוקט עורלה ממש, לוודאי שלא. אם הוא יודע ודאי שהפירות האלה הם אורלה, ודאי שיעשו לו לאכול מהם. זה לעניין אורלה. ואילו גבי כלאיים, חלק מהדברים זה אותו דבר, תנן, קרם הנטוע הירק, קרם שנטוע ירקות בין הענבים, זה יכול להיות כלאיים, באיסור החמור של כלאיים, שהוא נטע ירקות קרוב מדי לענבים, לקרם של הענבים, ואז הם נאסרו, ובארץ ישראל איסור כלאיים הוא אסור מהתורה, אם ירקות נמכרים חוץ לא, מחוץ לכרם, ויש חשש אולי הירקות האלה נאסרו משום שהם נזרעו קרוב מדי לכרם, והם אסורים משום כליים. בארץ ישראל שאיסור כליים הוא מהתורה, בספק מחמירים וזה יהיה אסור. בחוץ לארץ, מקלים. עכשיו, כמה מקלים? אז בסוריה, אם יש לי ספק כליים, מותר. כמו לגבי אורלה. אבל במקומות רחוקים יותר, בחוץ על הארץ, כאן מקלים בהפלגה הרבה יותר גדולה. כל מה שאסור, זה רק שהיהודי יזרע כליים. או שהיהודי יקטוף כליים. אבל, אם הגוי כתב כליים, אני יודע בוודאות שזה כליים. אני ראיתי איך הוא כותב פירות כליים. אני יודע בצורה ודאית שזה כליים. רק הגוי הוא זה שכתף, מותר. חוץ על הארץ הגוי יורד ולוקט, אפילו מוודאי כליים, ככה רש"י נוקט. ובלבד שהיהודי עצמו לא ילקוט ביד. זה אסור בחוץ לארץ משום כליים. באמת בראשונים מקשים לפי הפירוש הזה של רש"י, למה כתוב כאן ששונה ספק אורלה מספק כליים? בעצם מה ששונה כאן זה ספק אורלה וודאי כליים. שאפילו ודאי כליים, לפי דעת רש"י, אם היהודי לא תלש בעצמו את הפירות של הכליים בחוץ על הארץ, את הירקות של הכליים בחוץ על הארץ, אלא הגוי הוא זה שליקט, ואף על פי שהיהודי יודע בוודאי שזה כליים, מכיוון שזה בחוץ על הארץ ובחוץ על הארץ לא אסרו, אלא לזרוע כליים או לקטוף כליים, אבל אם גוי כתף מותר, אז לכן בכליים בחוץ על הארץ מקילים. אומר אולה, זה מובן טוב לפי דעתי, למה באמת באורלה מחמירים יותר? באורלה ודאי אסור, גם אם הגוי כתף, לאכול פירות שהם ודאי אורלה. לעומת זאת, בכליים מותר. למה באמת מחמירים באורלה יותר? כי אורלה זה הלכה למשה מסיני, וכליים זה רק מדרבנן. אלא לדידך, לפי שיטתך שאמרת, שגם אורלה, האיסור שלה בחוץ על הארץ, זה רק מדרבנן. למה המשנה מביאה הבדל בין אורלה בחוץ על הארץ לכלאיים בחוץ על הארץ? הדין שלהם צריך להיות שווה. ניתני, או זה וזה, גם אורלה וגם כלאיים, נחמיר ורק. אם אנחנו לא יודעים בוודאות שהגוי ליקט אורלה או כלאיים, יורד ולוקח, רק אז יהיה מותר, אבל אם אנחנו יודעים שוב, שזה ודאי או אורלה או כלאיים יהיה אסור. או שנקל גם זה וגם זה, גם באורלה וגם בכליים, שמותר אפילו באופן כזה, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא ליקט אורלה או כליים, רק מכיוון שהגוי הוא זה שיורד ולוקט, לכן זה יהיה מותר. ענה לו רב יהודה, האמר לי שמואל לרב ענן. שמואל באמת אמר לרב ענן, תשנה באופן אחד בין לגבי אורלה ובין לגבי כליים. או זה וזה יורד ולוקח, או זה וזה יורד ולוקט, כי באמת הדין של שניהם, לפי דעתו, שווה. האם באמת מקלים או מחמירים בשניהם? מר ברדה רבנה, מתנה לי לכולה. הוא היה שונה להקל, והוא גרז במשנה, בין בזה, בספק אורלה, ובין בזה, בספק כליים, בחוץ על הארץ, יורד ולוקט, בלבד שהיהודי לא ילקוט ביד. אמר לי לוי לשמואל, אריוך, ככה היו מכנים את שמואל, ספק לי, תקטוף בשבילי פירות של אורלה שלא בפניי, ואני אוכל מהם. וכן, רב אב, זה כמובן בחוץ לארץ. וכן, רב אביה ורבא בר רב חנן, מספקו, ספוקי להדודי, להדדי, היו כותפים אחד לשני פירות אורלה, בלי שהשני יראה. אומרת, זה כתף לזה, והשני כתף לראשון, כל אחד כתף לשני, וכך, מכיוון שלא הוא זה שכתף, הם מתירו לעצמם את האורלה בחוץ על הארץ בצורה הזאת. ויהיה הגמרא דעה, שאמרי חריפי דפומבדיטה, שהחריפים והתלמידי חכמים השנונים שהיו בפומבדיטה, שרשי אומר שזה הכוונה לשני בניו של רחבה, איפה ואבימי, שהם מכונים חריפי דפומבדיטה, הם הקלו כל כך ואמרו, אין איסור אורלה נוהג בחוץ על הארץ, אפילו לא מדרבנן. ששלח את ההלכה הזאת רב יהודה, לפני לקמי דרבי יוחנן, שלח לרבי יוחנן, שבשום אופן לא נקבל את הפסק הזה, ואפילו ספק אורלה בחוץ על הארץ, תצניע את הדין שזה מותר. כיוון שכל כך באים להקל בדין אורלה בחוץ על הארץ, אז גם במקום שבאמת מותר, גם בספק אורלה, תצניע את זה, סתום ספקה. תצניע את הדין הזה שספק אורלה בחוץ על הארץ מותר, כדי שלא יבואו להקל גם בוודאי אורלה. ואלה שהם ודאי אורלה, תאבד אותם בידיים, ואבד ודא. ואלה שמקלים לגמרי, אחרי זה על פירותיהם שטעונים גניזה, הכוונה שמסורים בהנאה. כל אחד שאומר אין דין אורלה בחוץ על הארץ, לא יהיה לו נין ונכד השם ישמרנו, ועליו נאמר, משליך חבל בגורל בקהל השם. דהיינו, לא יהיה לו נחלה בחלוקת ארץ ישראל שנחלקה בחבל עמידה. ובאמת, מה הסיבה שסברו חריפי דפומבדיטה שאין אורלה בחוץ על הארץ אפילו מדרבנן? הינו כמן סברו, כי הדתניא, כמו דברי הברייתא, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דורמסקה, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום רבי אליעזר הגדול. אז רבי אליעזר הגדול אמר את ההלכה הזאת שאין אורלה בחוץ על הארץ. שואלת הגמרא, ולא, וכי לפי דעתו של רבי אליעזר הגדול אין אורלה בחוץ על הארץ כלל? והענן תנן, הרי במשנה אנחנו למדנו, רבי אליעזר אומר, אף החדש, ולכאורה הוא מתכוון מה שאמרנו, שנוהג בחוץ על הארץ אורלה, הוא מוסיף שגם חדש נוהג בחוץ על הארץ. אז אם כן משמע שלפי דעתו של רבי אליעזר כן נוהג אורלה בחוץ על הארץ, תרץ את הגמרא, לפי דבריהם תנאי תצטרך לשנות במשנה חדש, לא אף החדש. שלפי דעתו חדש נוהג בחוץ על הארץ, אבל אורלה באמת לא. והוא חולק על התנא הראשון במשנה בשני דברים. קודם כל, שהתנא הראשון אמר שאורלה וכליים נוהגים בחוץ על הארץ וחדש לא, רבי אליעזר אומר הפוך, חדש נוהג בחוץ על הארץ, ואורלה וכליים הם אלה שלא נוהגים בחוץ על הארץ. אמר רבי יעשי, אמר בשם רבי יוחנן, אורלה אסורה בחוץ על הארץ מהלכה למשה מסיני. אמר לרבי זרע לרבי יעשי, אם אורלה אסורה בחוץ על הארץ מהלכה למשה מסיני, שזה כמו מהתורה, אז למה בספק בחוץ לארץ מקלים? והתניא, ספק אורלה בארץ, שזה אסור מהתורה, אז הספק אסור. בחוץ לארץ, בסוריה, מותר. למה? הלכה למשה מסיני דומה לדבר שאסור מהתורה. אז למה בספק אתה מקל? בהתחלה רבי יעשי השתומם כשעה חדה, מבעלה ותימהון, ואחר כך אמר לי, לרבי זרע, אימה, כך נאמר ונתרץ? כך נאמר. זה היה הלכה למשה מסיני בחוץ לארץ. שרק ודאי אסור, וספק מותר, ספק המותר, ודאי אסור. אמר רבי יעשי, אמר בשם רבי יוחנן, לוקין על הכליים בחוץ לארץ דבר תורה. זאת אומרת שאיסור כליים נוהג מהתורה בחוץ לארץ. אמר לרבי אליעזר ברבי יוסי, והרי ענן תנן, במשנה למדנו, הכליים בחוץ על הארץ אסורים רק מדרבנן, מדברי סופרים. תרץ את הגמרא, תלוי איזה כליים, לא קשיא. במשנה שכליים בחוץ על הארץ אסורה רק מדרבנן, כאן מדובר בכלי הכרם. שהוא זורע תבואה בתוך כרם, בלי לעשות מרחק מספיק. ומה שאמר רבי יסי בשם רבי יוחנן, שזה אסור מהתורה בחוץ לארץ, כאן מדובר בהרכבת האילן. יש לך סוג אחד של אילן, חותכים ממנו, חותכים קצת, חותכים איזה ענף ממנו, וחותכים ענף מעץ מסוג אחר, ומדביקים, מרכיבים ענף מעץ אחר, באילן זה. ההרכבה אסורה בחוץ על הארץ מהתורה. וההלכה הזאת שהרכבת כלאיים בחוץ על הארץ אסורה מהתורה, זה כמו דבריו של שמואל דאמר שמואל על מה שנאמר בפסוק, את חוקותיי תשמורו. ולא כתוב ושמרתם את חוקותיי, קודם כל כתוב חוקותיי ורק אחר כך תשמורו. זה משמע שהתורה מזהירה על חוקים שכבר הזהירו לפני קבלת התורה, את נוח ובני נוח, חוקים שחקקתי לך כבר תשמרו. ומה הם אותם חוקים? מה שנאמר בהמשך הפסוק, בהמתך לא תרביע כלאיים, שלא יוולד ולד משני סוגי בהמות. שדך לא תזרע, לא תזרע כלאיים. יש היקש בין כלאיים של בהמות לכלאיים של זרעים. מה בהמתך? האיסור הוא בארבעה, שיוולד ולד משני סוגי בהמות. הפסדך, מה שנאמר, זה בהרכבה, שאסור להרכיב מין בשאינו מינו. והקש נוסף, מה איסור כלאיים בבהמתך? שזה לא מצווה שתלויה בקרקע, אלא בבהמה. האיסור כמובן נוהג לא רק בארץ, אלא בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. הפסדך, אף על פי שזה מצווה שתלויה בקרקע, מהיקש לומדים שזה נוהג לא רק בארץ, אלא בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ואלא אם תקשה, הרי הכתיב שדך, שזה הכוונה ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא הנחיל לעם ישראל, אבל בחוץ על הארץ זה לא שדה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהיא תהיה השדה שלנו. התשובה, מה שכתוב שדך, זה בא למיעוטי איסור כלי זרעים בכרם שבחוץ לארץ, שזה לא אסור מהתורה. ואם כן, רואים כאן, כמו שהגמרא חילקה, שהרכבת אילן בחוץ לארץ אסורה מהתורה משום כלאיים. וכלי הכרם סתם אסורים בחוץ לארץ רק מדרבנן. מספרת הגמרא על רב חנן ורב ענן. שניהם הלכו בדרך, אבו שקלי ואז לי באורחה. ראו איזה אדם, חזיו להו גברה, דקזרה זרעים בעד העדדי. הוא זרע שני מיני זרעים יחד באדמה. אז רב חנן אמר לי לרב ענן, נאי תימר, נשמתי, בוא נצטרף יחד, הנדות את אותו אחד. הוא עבר על דברי חכמים שאסרו לעשות כלי זרעים בחוץ לארץ, סיפור היה בחוץ לארץ. אמר לי, אז רב ענן השיב, לא חבריתו, ההלכות של כלאיים לא ברורות, לא מחוברות לכם. כי הוא סבר שאין איסור כלאי זרעים בחוץ לארץ, אפילו מדרבנן. סיפור נוסף, ותו, סיפור שהיה עם רב חנן ורב ענן, כשהם היו בדרך. חזיו להו גברה דקזרה חיטי וסערי ביגופני. הם ראו איזה אחד שזורע חיטים וסעורים בין הגפנים, שזה איסור כלי הכרם. אמר לי, אז רב חנן אמר לרב ענן, ניתי אמר נשמתי, בוא נצטרף יחד לעשות נידוי לאותו אחד. אמר לי, אז רב ענן השיב לו, לא צהריתו, מלשון צהריים, שהשמש מאירה כצהריים, ההלכות של כלאיים לא מאירות לכם. וכי לא קיימה לן, כרבי יושיע דאמר, שהאדם לא עובר על איסור כלי הכרם עד שיזרע חיטה, גרגיר חיטה, וגרגיר שעורה, וגרעין חרצן, גרעין של ענבים, בבת אחת, מפולת יד, אבל כאן אותו אחד שזרה זרעים בכרם, הכרם כבר היה נטוע. זה לא שהוא זרה את השלוש גרעינים יחד, אלא הגרעין של הענבים כבר הצמיח אילן, כרם, אילן ענבים, גפן. וכעת הוא בא לזרוע זרעים בסמוך לגפן. זה לא נכלל באיסור הזה. מספרת הגמרא על רב יוסף, שהיה מלכתחילה מערב מיני זרעים שונים, בזרני, אבל זה לא היה עם ענבים, אלא זרעים אחרים. וכך הוא זרע בחוץ לארץ. אמר לי אביי והענן תנן, הרי המשנה אומרת שהכיליים אסורים בחוץ על הארץ מדרבנה, מדברי סופרים. ואביי היה סבור שאין הבדל בין כלי קרם, דיינו שהוא זורע זרעים בקרם, לבין אם הוא זורע זרעים בלי קרם, בלי ענבים. וגם כלי זרעים, לפי דעתו, הוא היה סבור שזה אסור בחוץ על הארץ מדרבנן. אז רב יוסף אמר לי לאביי, לא קש, זה לא סותר. מה שבמשנה אסרו כליים בחוץ לארץ מדרבנן, כאן מדובר בכלי הקרם, שאתה זורע זרעים בקרם. ומה שאני זורע כאן, מדובר בכלי זרעים, זה אני זורע זרעים, אבל אני לא זורע בסמוך לקרם, בטח לא גרעין של ענבים. וזה גם בחוץ, וזה אפילו מדרבנן לא אסור בחוץ על הארץ. ולמה אסרו רק כלי הקרם בחוץ לארץ? כי האיסור של כלי הקרם הוא כל כך חמור, בארץ ישראל הם אסורים אפילו בהנאה. לכן בחוץ לארץ החמירו ונמי גזרו בו רבנן. אבל כלי זרעים שהאיסור שלהם קל יותר, שמסורים באכילה אבל הם לא אסורים בהנאה, ואפילו בארץ ישראל לא אסירי בהנאה, לכן בחוץ לארץ נמי גם כן לא גזרו בו רבנן. ככה רב יוסף רצה בהתחלה לומר. אחר כך הוא חזר בו. הדר אמר רב יוסף, לאו מילתא דאמרי, זה לא נכון מה שאמרתי, שרק על כלי הכרם, רק כשאתה זורע זרעים בענבים, זה אסור בחוץ לארץ, ולא בסתם זרעים. דהרי רב, זרע גינטה דבי רב, הוא הקפיד לזרוע את הגינה של ביתו, שהייתה זרועה לצורך התלמידים שאוכלו ירקות שבשדה, הוא היה מקפיד לזרוע ארוגות ארוגות, משערי משערי, אף על פי שלא היה שם הכרם, הוא הקפיד שהזרעים יהיו ארוגות ארוגות בפני עצמם. מה הייתה מה? למה הוא הקפיד לא לערב אותם? לאו, כנראה, משום עירובי כליים, מכיוון שיש כאן באיסור של כלי זרעים. אתה רואה שאפילו שלא היה כאן קרם, הוא חשש. אמר לאביי, אז אביי אמר לרב יוסף, לא, בישלמה ישמיינן, בישלמה אם היינו שומעים שרב היה זורע את הארוגות שלו, במרחקים ממש מדויקים, והוא הרחיק בדיוק כמו שיעור שלא יהיה כליים, כמו למשל מה שההלכה אומרת, המשנה אומרת, מסכת כליים, מסכת שבת, שאפשר בארוגה אחת קטנה של אמה על אמה לזרוע חמש סוגי זרעים. אם הוא מקפיד לזרוע ארבע זרעים על ארבע רוחות הארוגה, על הארבע הצדדים, כל זרע בצד אחר, ועוד סוג אחד באמצע הארוגה, שזה באמת הרחקה מדויקת בהלכות כליים. שפיר אז באמת היה מוכח מהסיפור הזה שהקפיד רב על כלי זרעים בחוץ לארץ, לכן הוא הקפיד על המרחק המדויק. אבל הרי לא שמענו שהוא עשה כך, אלא פשוט עשה ערוגות נפרדות. מה אתה רוצה, שהוא יערבב את כל הערוגות ביחד? אולי הכה משום נוי, כדי שהגינה תהיה יפה יותר, שכל סוג בנפרד. והיא נמי, עוד סיבה יכול להיות, בשביל הסדר, משום תירחה דשמיא, כדי זה שמשרת את התלמידים לא יצטרך לטרוח, כי הוא הולך להביא ירקות לסעודה, הוא ימצא את זה מיד, כי הכל יהיה מסודר. אבל אין מכאן הוכחה שכלי זרעים אסורים מדרבנן בחוץ על הארץ. אומרת המשנה, כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו מן השמיים בעולם הזה, ומאריכים לו ימיו בעולם הזה, ונוחל את הארץ בעולם הבא. וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. שואלת הגמרא, אם הפירוש במשנה הוא כמו שמבינים בצורה פשוטה, לכאורה זה סותר משנה מסכת פאה, ורמין היא. המשנה שפותחת את מסכת פאה כותבת כך, אילו דברים אלו מצוות שהן כל כך מביאות שכר למי שמקיים אותם, שבנוסף לשכר שמקבלים בעולם הבא, שזה הקרן, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ועיקר השכר הקרן קיימת לעולם הבא. אלו הן כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והכנסת אורחים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה שקול כנגד כולם. אבל שאר המצוות, אדם מקבל שכר רק בעולם הבא. אז איך כאן במשנה כתוב, שכל מי שעושה מצווה אחת, מטיבים לו כבר בעולם הזה? אמר רב יהודה, אני אבאר לך את המשנה. הכי כמה. אדם שיש לו בדיוק חצי זכויות וחצי חובות. הוא עשה בדיוק עבירות ומצוות בשווה. כעת, כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, הוא מטה את הכף לרוב זכויות, וכעת מטיבים לו, ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. שואלת הגמרא, אז במה שונים המצוות שברשימה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, שאפילו אם הוא מקיים מצווה אחת של כיבוד אב ואם למשל, כבר הוא מקבל שכר בעולם הזה? מכלל דענך, אפילו בחד הנמי, ואפילו אם יש לו רוב עבירות, אם יש לו מצווה אחת כזאת, כבר הוא זוכה שמטיבים לו בעולם הזה? תרץ הגמרא, אמר רב שמעיה, המצוות המיוחדות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, באים לומר שאם הייתה שקולה, אם היה לו בדיוק חצי זכויות וחצי חובות, ובין הזכויות הייתה המצווה הזאת, כיבוד אב ואם וכדומה, אם הייתה שקולה, מכרעת, אז זה מכריע כאילו יש לו רוב זכויות, ומכריע אותו לקו זכות, והוא זוכה שכבר בעולם הזה מיטיבים לו. אבל בשאר המצוות, מיטיבים לו רק אם יש לו רוב זכויות. רב יהודה ביאר את המשנה ואמר, כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו מיטיבים לו. זאת אומרת, אם אחד יש לו חצי זכויות וחצי חובות מהמעשים שלו, עשה אותה כמות של עבירות ומצוות, וכעת בדיוק מחצה על מחצה, אז אם הוא עשה מצווה אחת יתרה, ויש לו כעת רוב זכויות, מטיבים לו. שואלת הגמרא ורמינו, יש לזה סתירה מברייתא. כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו, אם כן הוא צדיק, אבל יש לו עדיין עוונות, לכן מראין לו בעולם הזה לנקות אותו מאותם העוונות, כדי שכשהוא יגיע לעולם הבא לא יהיה לו חובות בכלל, אלא יהיה לו רק זכויות, הוא יקבל שכר מלא. אדם כזה, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה איזה צדיק, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מתנהג אליו, הוא דומה כמי ששרף כל התורה כולה, ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת, כאילו הוא עבר על כל התורה. ומצד שני, אחד כזה, שיש לו רוב עוונות, אז הוא רשע. אדם כזה, מה תעשה? הרי יש לו זכויות. אז אדם כזה שעוונותיו, כל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, אז מכיוון שהוא רשע, לא רוצים שהוא יבוא לעולם הבא. אבל צריך לשלם לו על המעשים הטובים שהוא עשה. לכן מטיבים לו בעולם הזה בשכר מצוותיו, כדי לתרוד אותו מהעולם הבא. ולכן כשאתה רואה אדם כזה, הוא דומה כמי שקיים כל התורה כולה, ולא חיסר עוד אחת ממנה. בכל מקום אנחנו רואים מכאן, שמי שיש לו רוב זכויות לא מטיבים לו בעולם הזה. אמר אביי, מה שמבואר במתניתין, שמי שעושה מצווה אחת, אמרנו יתרה על זכויותיו מטיבים לו, ומי שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבים לו. הכוונה, מי שרובו זכויות, מתקנים לו יום טוב לעולם הבא. דאבדינן ליום טוב. איך עושים לו את זה? כדי שמראים לו בעולם הזה לנקות אותו מעוונותיו. ומי שרובו עוונות, מתקנים לו לעולם הבא שהשם ישמרנו יום רע. איך עושים שהעולם הבא יהיה בשבילו יום רע? על ידי שמשלמים לו השכר של המצוות בעולם הזה, כדי שהוא יפסיד את העולם הבא. זה ההסבר של אביי. רבא אמר, ההסבר במשנה מטיבים לו זה כפשוטו, שאדם שעשה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, הוא אוכל פירות בעולם הזה. מה שהברייתא אומרת שמראים לו בעולם הזה, זה באמת ויכוח. הדעה הזאת, הדעה של הברייתא חולקת על המשנה שלנו, ומני מי הוא התנא של הברייתא? זה רבי יעקב הידה אמר, שכר מצווה בעיה על מלכה. לא משלמים שכר של המצוות בעולם הזה. דתניא רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה או מצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שצריכים לקבל שכר כשמקיימים את המצווה הזאת, שאין תחיית המתים תלויה בה, שתחיית המתים לא תלוי באותו שכר, דהיינו, ששכר המצוות הוא לאחר תחיית המתים. מה ההוכחה? בכיבוד אב והאם כתיב שאדם שמכבד את אביו ואת אמו, בשכר זה למען יאריכון ימיך או למען ייטב לך, וכן בשילוח הקן, אדם שמוצא בדרך אפרוחים או ביצים, האם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אומרת התורה שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, כתוב שם למען ייטב לך וארכת הימים, אי אפשר לפרש שהשכר הוא בעולם הזה, הרי ייתכן מעשה שאמר לו אביו לבנו, עלה לבירה, לבית גדול, והווה לי גוזלות, ואז הוא מקיים שתי מצוות, גם כיבוד אב וגם שילוח הקן. והבן עלה לבירה, ושילח את האם, ונטל את הבנים כמו שציווה לו אביו, וחזירתו כשהוא ירד מהסולם, הבן נפל מהסולם ומת. ואם השכר שמובטח על קיום המצוות של כיבוד אב האם ושילוח הקן זה בעולם הזה, איכן טובת ימיו של זה? התורה הבטיחה למען ייטב לך. וכאן אריכות ימיו של זה שהתורה הבטיחה למען יאריכון ימיך והארכת הימים. אלא ודאי השכר שמובטח זה לעולם הבא. מה שכתוב למען ייטב לך, שיזכה לעולם שכולו טוב, עולם הבא, שאין בו היזק ואין בו איסורים. למען יאריכון ימיך, שיזכה לעולם שכולו ארוך, שהוא העולם הבא. שואלת הגמרא, אולי באמת זה לא ייתכן שיקרה דבר כזה. אולי באמת, ודילמל, לא ואחי אהבה. שאם אדם עלה בשליחותו של אביו לעשות שילוח הקן, הוא באמת לא ייפול מהסולם. תרץ את הגמרא, רבי יעקב מעשה חזה, הוא באמת ראה סיפור כזה. ולכן הוא הבין שוודאי לא הכוונה שמשלמים שכר בעולם הזה, אלא בעולם הבא. שואלת הגמרא ודילמה, אולי הבן כשהוא עלה לסולם, הוא ירהר בעבירה, והוא לא היה, הוא לא קיים את המצווה לשם שמיים, ליבו לא היה לשמיים, אלא מערר בעבירה אהבה, ולכן הוא הפסיד את ההבטחות של התורה לאריכות ימים. עונה הגמרא, לעם ישראל מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כיוון שהוא לא עשה מעשה רע, הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו על זה. שואלת הגמרא ודילמה, אולי הבן בזמן שהוא הלך לעשות שילוח הקן בשטוחותו של אביו, הוא חשב מחשבה רעה שהיא בעצמה חטא, שהוא היה מערר בעבודת כוכבים הווה וכתיב על עבודה זרה, למען תפוס את בית ישראל בליבם, אשר נזורו מעליי בגילוליהם כולם, שהאבון של עבודה זרה זה האבון אפילו במחשבה, ואולי בשביל זה, מכיוון שהמחשבה של עבירה בעבודה זרה זה כמו מעשה, לכן הוא נענש, ולכן לא הועיל לו, לא הילה לו זכות כיבוד אב ואם וזכות שילוח הקן. תרץ את הגמרא, איהו נמי אחי כאמר, זאת הייתה כוונתו של רבי יעקב להוכיח שאין שכר בעולם הזה על קיום המצוות, כי הרי ייתכן שהוא ירהר במחשבת עבודה זרה בליבו באותו זמן, ולכן הוא קיבל מיד את העונש. אבל אי סל כדת תח שכר מצווה באי אלמה, אם יעלה בדעתך שיש שכר מצוות בעולם הזה, למה שכר המצוות לא יגן עליו בעולם הזה שהוא לא יבוא לידי עירור עבודה זרה? המי לא אגין מצוות עלי כי איך ידל אולי תלידי עירור? אז אם כן רואים מכאן שמה שכתוב שהקדוש ברוך הוא מאריך ימים, מיטיב על מצוות, זה הכוונה בעולם הבא, לפי דעתו של רבי יעקב. שואלת הגמרא על עצם הסיפור, איך ייתכן שהבן שבא לקיים מצווה ניזוק, והרי אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה, שלוחים שהולכים לקיים מצווה, אינם ניזוקים. מתרץ את הגמרא, הטעם, מה שהם אינם ניזוקים, שם מדובר בהליכתם שאני, בזמן שהם הולכים לקיים את המצווה, לעומת אותו אחד שנפל כשהוא חזר. שואלת הגמרא, והרי אמר רבי אלעזר, מה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה לא רק בהליכתם, אלא זה גם לא בחזירתם, גם כשהם חוזרים, הם לא ניזוקים. עונה הגמרא, זה דווקא מדובר במקום שלא שכיח שיש שם נזק. אבל במקרה הזה סולם ראו אהבה, זה היה סולם לא כל כך חזק. דקביע האזיקה, שהאזיק כבר קיים. וכל היכה דקביע האזיקה, בכל מקום שהאזיק קיים וקבוע שם, לא סמכין על הניסה, לא סומכים על הנס, להינצל, אף על פי שהוא עוסק במצווה. דכתיב, כתוב, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שולח את שמואל הנביא, לך, תחתיר, תמליך את דוד המלך. הקדוש ברוך הוא שלח אותך, יש לך ממה לחשוש? התשובה היא, אומר שמואל, ויאמר שמואל, איך אלך? בנו של עולם. ושמע שאול והרגני, הרי עכשיו שאול הוא מלך. ואם אני ממליך עכשיו מלך אחר, אני מסתכן. הקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה הזאת ונתן לו יצא, כמו שמפורש שם בפסוק. אבל בכל אופן רואים שבמקום שההזק קבוע והסכנה קיימת, אין את ההבטחה, שלוחי מצווה אינם נזוקים. אמר רב יוסף, חבל מאוד על אלישע בן אבויה, שמכונה אחר, שהוא לא דרש את הדרשה הזאת של רבי יעקב, שהיה נכד שלו, כי למלא דרשי אחר לאי קרא, אם אלישע בן אבויה שמכונה אחר, היה דורש את הפסוקים האלה, שהתורה מבטיחה אריכות ימים, כמו רבי יעקב, שהיה נכדו, בן ביתו בר ברטי, שזה מדבר לעולם הבא, הוא לא היה חוטא, הוא לא היה יוצא לתרבות רעה. שואלת הגמרא, מה באמת היה הסיבה שאחר יצא לתרבות רעה, מהי היא? יש אומרים, מי קדם, ראי, כי היה גבנה חזה, באמת הוא ראה בדיוק דבר כזה. בן שמקיים מצוות אביו, ובמקום שתהיה לו אריכות ימים הוא מת. ואי קדם, ראי, יש אומרים, את הלשון של התנא, אחד מעשרה הרוגי מלכות, חוצפית, שהוא היה מתורגמן, שהוא היה משמיע את הדרשה לרבים, חזה, הוא ראה דו הגריר לדבר אחר, הוא ראה שאחרי שנהרג על קידוש השם, חוץ פתאום מתורגמן, חזיר גרר את לשונו. אז אחר אמר בליבו, פה שהפיק מרגליות ולמד את התורה, לתרגם את התורה, ילחך אפר, ילקק בלשונו אפר. הוא ראה דבר כזה וזה גרם לו שהוא נפק, יצא לתרבות רעה וחטא. שואלת הגמרא, רמי רב טובי ברב קיסנה לרבה, הוא הקשה סתירה בין המשנה לברייתא. במשנה תנן, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו. משמע שדווקא אם הוא עשה מצווה, אין, כן, מטיבים לו. אבל אם הוא לא עשה מצווה, לא מטיבים לו. ורמינו, אני אקשה לך מברייתא. שם כתוב שאדם ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כמו שהוא עושה מצווה. אף על פי שהוא לא עשה בפועל. אז רבה אמר לי, האטם, מה שאדם מקבל שכר אפילו על עצם זה שהוא ישב ולא עבר עבירה, כגון שבא הדבר עבירה לידו והוא ניצול ממנה, הציל את עצמו, התגבר ולא נכשל. האור החיים הקדוש מבאר על פי זה, ושמרו בני ישראל את השבת, נשמרים מלחלל שבת, לעשות את השבת לדורותם. זה נחשב כמו עשייה. מכיוון שבכל רגע בשבת אדם בא דבר עבירה לידו, כי הוא רגיל במהלך השבוע לעשות מלאכות שאסורות בשבת. ובשבת הוא שומר על עצמו ולא עושה את אותם המלאכות. נמצא אם כן שבכל רגע בשבת זה כאילו שהוא מקיים מצווה של שמירת שבת. כמו המעשה שהיה דרבי חנינא בר פפי, היה לו ניסיון, תבעתי האם מטרוניתא, איזה גויה חשובה, תבע אותו לעבירה. אז רבי חנינא בר פפי אמר שם קודש, אמר מילתא, ומה לנפשי שכנה וקיבה, מילא את עצמו ששם ישמרנו בשכין וליחה מאוסים כדי להישמת ממנה. זאת הייתה מכוחות התאומה היה לה, עבדה עם מילתא, עשתה איזה כישוף, וריפאה אותו, איתסי. אז רב חנינא בר פפי ברח, הרק. תשא באו בי בני, הוא התחבא באותו בית מרחץ, שהיו שם המזיקים. עכשיו, הכלל הוא, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, בדף ג', שמזיקים, לא מזיקים לשני אנשים שהולכים ביחד, וגם לא מתי שיש אור. אבל אותו בית מרחץ, אפילו כי אבו איילין בטרין, אפילו היו הולכים שני אנשים, ואפילו ביום, ביממה, בכל זאת, הכוח של המזיקים היה כל כך גדול, אבו מיטז, כי היו יכולים להזיק. והוא נכנס לשם, כדי להינצל ולהתגבר על הניסיון. למחרת, כשהוא יצא והוא בא לפני חכמים, אמרו לי רבנן, שאלו אותו החכמים, איך הצלחת להינצל? מה נטרח? מי שמע עליך שם? אמר לו, אז הוא השיב להם, שני נושאי קיסר, יש מבארים נושאי כליו של הקיסר, היו לו שניים מהמשרתים של הקיסר, שהם שמרו לי כל הלילה. רבנו הבן איש חי מבאר, שיש כאן רמז, שני אלה שאם אדם שומר עליהם, הוא זוכה להינצל מהחטא. העיניים, אם אדם שומר חזק על העיניים, לא לראות דברים שהתורה אוסרת, וממילא הלב שלו נשמר גם כן, כשהוא שומר על שני הדברים האלה, הוא זוכה להינצל. אז החכמים אמרו לי, איך יכול להיות ששני נושאי קיסר שמרו עליך? זה הרי נס. שמה הדבר הרווה בא לידיך וניצלת ממנו? דתנינה שהראשנינו, כל הבא דבר הרווה לידו וניצל ממנו, עושים לו נס, שנאמר, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח. אלה שהם גיבורי כוח, לעשות את דברו של הקדוש ברוך הוא, עושי דברו, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא שומע בקולו ועושה לו נס, לשמוע בכל דברו. עד כאן דף למתת.